פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת Team CBT מאוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גרג, בוקר טוב.
שלום, שלום גיל, מה המצב?
ברוך השם, שאני שמח, כיף לארח אותך עוד הפעם.
יס, יס, כיף להיות פה, ממש כיף.
פעם שנייה רצוף, אם כי היה שבוע הפסקה באמצע, בוא נספר למאזינים שלנו, זה לא הרגל, יגאל יהיה איתנו בדרך כלל, יגאל לא איתנו היום, ואנחנו ננסה להשלים את הפער בעדרו, בפתיח הוא יופיע.
נייס.
ואנחנו נפגשים היום פעם שנייה כדי להמשיך לדבר על מה שחדלנו פעם קודמת, הפסקנו ככה באמצע, דיברנו על חרדת קהל, סלש פחד במה, ושאר השמות המרתקים שיש לתופעה.
כן. יצאתי עם מחשבות, יצאתי עם מלא מחשבות אחרי הפרק הקודם, גם בהקשר של רק אני עם עצמי, זה היה פשוט מעניין המקום הזה של... זה שוב הדבר הזה של התרגשתי לפני, כי בשבילי זה מעמד, אני בא, אני מדבר עם המרצים שלי ללימודים, זה היה לי מאוד משמעותי, ולחוות את זה, ואז לבוא פעם שנייה, זה כבר משהו אחר, זאת אומרת, הניסיון הוא נותן הרבה, אני מרגיש הרבה יותר קליל, ויותר בטוח בעצמי, אסור רק לשים לב למקום הזה של כמה הניסיון הוא פקטור, וגם אולי נדבר על זה בסוף, או בהמשך, שחווינו משהו, כמה חשוב גם לשים לב לדברים החיוביים שחווינו בתוך החוויה. שנגיד שדיברנו בפני קהל, הופענו, אז ממש חשוב לשים את התשומת לב שלנו, אפילו למקד אותה, כלפי הדברים הטובים שעשינו. וממש לבחור בצורה, כזה, מה עשיתי טוב, מה היה טוב בהקלטה, מה היה טוב בדיבור בפני קהל, או משהו. רגע, ואני רוצה להוסיף עוד משהו שבא שלח איתי, בפרק הקודם אמרת על המקום הזה של בלי אור אין צל.
כן.
וזה היה ממש חזק, ואני יכול להגיד גם שהוספתי את זה לאיזה ספיץ' בקורס שלי, הוספתי את זה לספיץ', לא נתתי לך קרדיט, אבל הנה זה הזמן לתת לך קרדיט עכשיו, אבל אני ממש, זה כאילו משפט שנשאר איתי, וזהו, ומתרגש לקראת היום.
אני מתחבר לזה מאוד, אני מאוד בן אדם של דימויים ומטאפורות, אני חושב שקל להעביר מסרים כשיוצאים טיפה החוצה ומשתמשים בדברים מהסוג הזה, בדימויים ומטאפורות, וזה פשוט קופץ לי ואני אוהב להשתמש בזה. מה שאמרת מקודם, אני פוגש אותו, האמת שגם בהרצאות אני מדבר עליו אפילו בהקשר של חשיפות, ובכלל בחיים יש לנו נטייה לפחות לאותם אלו מאיתנו שבעיית הערך העצמי שלהם היא כלפי מטה ולא כלפי מעלה, כי אתה יודע, אנחנו מלמדים כל מה שקשור לערך עצמי, אבל לא באמת, כי אנחנו מדברים רק על מי שיש לו בעיית ערך עצמי מוטה כלפי מטה. יש גם את אלה שהיא מוטה כלפי מעלה אצלהם.
לא באים, לא באים.
ואיתם אנחנו פחות מתעסקים.
כן.
אז בין אלו שבעת הערך העצמי שלהם מוטה כלפי מטה, יש לנו נטייה לעתים להתייחס לכישלונות שלנו כאל משהו שהוא הרבה יותר מוכלל. אני אומר שאנחנו מדביקים לעצמנו את התווית של הכישלון, ולהצלחה יש לנו כל מיני תירוצים. שאפילו כל מיני משפטים מאוד חכמים במרכאות כפולות של, אני יודע מה, גם שעון עומד צודק פעמיים ביום, וכל מיני פוקסים נחשבים, או פוקסים לא נחשבים, איך שאתה רוצה להגיד את זה, כל מיני כאלה שההצלחה ממני והלאה, גם אם הצלחתי זה קרה. אבל הכישלון זה וואלה, זה אני. והמטרה שלנו בעבודה היא להפוך את זה. ולהסתכל על האחריות לכישלון במקום על האשמה לכישלון, שזה עוד משחק שהוא חשוב, המשחק בין אחריות לבין אשמה, כי אשמה מבטלת את הצורך להתמודד עם האחריות.
מעניין.
ולנחס לעצמנו את ההצלחות, ללמוד, לחקור, לתחקר מה עשינו נכון כדי לשכפל את זה לפעמים הבאות. אז אתה ממש הזכרת לי בדברים שלך את את ההקשרים האלה, ואני חושב שזה הרבה יותר בולט כאשר אני מול אנשים, ויותר מאשר מול משימות או מול אדם אחד.
כן.
כי אנשים אחרים הם הרבה הרבה מראות לעצמי.
מדהים, ממש. אז אני רוצה אולי, אתה יודע, זה בפרקטיקה, מה שאני עושה ומה שאני מציע לעשות זה, סיימת משהו, סיימנו משהו, ממש תשב עם עצמך, כי אצלי באוטומט, כמו שאתה אומר, המחשבות השליליות על מה שהיה, הן באוטומט. ממש אתה רואה את כל הדברים הלא טובים שעשית, את הפספוסים, את האי-דיוקים, אולי את המבט של הבן אדם מהקהל, שכזה משהו לא בא לו בטוב, זה כבר באוטומט. שזה, א', שוב, לתת לזה מקום, ולגמרי לשים לב כאילו מה אפשר לשפר, אבל לגמרי גם לתת מקום לדברים החיזוקים, לדברים החיובים שהיו. כי אז מה שקורה, בתוך אותה סיטואציה בפעם הבאה, הקשב שלך אוטומטית יתחיל גם לחפש את אותם הדברים הטובים. יש לך משימה אחרי זה, אתה צריך למלא דברים טובים. הקשב שלך כבר פתוח לזה, והוא מתחיל כזה לחפש מה טוב, מה אני עושה טוב עכשיו. אז זה ממש, זה טיפ שהוא לא, זה לא סתם מילים, זה ממש... זה זה. נייס.
לחפש, לשים את הזרקור על מה אני עושה טוב עכשיו, זה רעיון מעולה. אבל בוא נחזור רגע למקומות הראשונים, הבתוליים. הרי רוב החרדה שלי קורית בהקשר של קהל ובכלל ברגעים שלפני. לפני שאני קופץ מהמטוס, שם הפחד. once עשיתי את הצעד, זה הכל יפה ונעים ונחמד ורוח ונוף. זה המדרגות לבמה.
כן.
נכון, זה עמידה מאחורי הווילון עד שפותחים אותו וקוראים את השם שלי, ואז בובום, הלב דופק.
לגמרי. אז באמת, דיברנו על זה נראה לי פעם שעברה, שהפחד קהל זה כזה, אולי זה לא באמת פחד, על החרדה, כי זאת הציפייה, שהנה אני עוד שנייה יעלה על הבמה, וגם הקהל זה לא באמת, אלא אני מאחורי הקלעים בכלל, ואני מספר לעצמי איזשהו סיפור, והפחד הוא כלל, אולי כמו שאתה אמרת, עם הערך העצמי שלי, איך אני מול עצמי. ומה שהייתי, א', אני אגיד משהו, נורא קשה לדבר, כמו שאתה יודע, כמו שדיברנו על זה ממש עכשיו, וגם זה משפט שכן תפס אותי בלימודים, נורא קשה ללמוד את זה במילים, או ללמוד את זה מספרים. בסוף צריך לעשות את הפעולה הזאת. בסוף צריך שהגוף ירגיש את הדבר הזה. אין דרך אחרת. זה מיומנות, א', בוא ננרמל את זה ונגיד שזאת מיומנות. והרוב המוחלט של אנשים לא נולדים עם הדבר הזה של לעמוד מול אנשים ולהעביר איזשהו מסר, כי הדבר הזה הוא לא פשוט, וזה דבר מאתגר. וברמת, אתה יודע, לפעמים יכול להיות שקורה לך שהרגשת, אתה יודע, אני לא איזה איפי, אנרגיות וזה, אבל לפעמים אנחנו עומדים איפשהו, ואתה מרגיש שמישהו מסתכל עליך. ואז אתה מסתובב, יצא לך פעם, חווית את הדבר הזה?
ודאי.
אז זה ממש, אתה יודע, שוב, חלילה לא איפי, בוא נלמיך את הלהבות, אבל זה ממש אנרגיה, שאתה נמצא מול קהל, ומלא עיניים מסתכלות עליך. זה דבר לא פשוט. והדבר הזה דורש שנרגיש את זה על הגוף, וננסה שוב ושוב. ואני רוצה עוד משהו בהקשר הזה, לא בהכרח סופר קשור, פשוט קופץ לי לראש, זה שהייתי באיזה מיטאפ, כזה הייטקיסטים של הקונספט הוא שהם עולים על הבמה, ומדברים במשך 5 דקות, מספרים על החברה שלהם, אז נותנים איזשהו פיץ'. ואנשים עולים ומתרגשים, ומספרים על החברות שלהם, ויש חברה יותר טובה, יש חברה פחות טובה, יש פיץ' יותר טוב ויש פחות טוב, ואז עולה איזשהו מישהו, סופר צ'יל, מה זה רגוע? אתה לא מבין, כאילו מדבר איתי, מזמין קפה בארומה. ממש, רגוע לחלוטין, וזה פשוט לא עובר אליי. אני לא מתרגש, כאילו, אתה יודע, אני כאילו ברמת האדישות, ואני כזה אפילו לא מבין מה זה, מה אני רואה עכשיו. אם לבן אדם הזה לא אכפת, ואם הוא לא מתרגש מהרעיון הזה של לעמוד מול אנשים ולספר על החברה שלו, לספר על הרעיון שלו, אם הוא לא מתרגש מזה, למה שאני אתרגש מזה? למה שזה יזיז לי? מה שאני מנסה להגיד זה ש... אנחנו רוצים להתרגש מול קהל, אנחנו רוצים שזאת תהיה לא ההוויה, שאנחנו נמצאים מול, לא יודע, שאנחנו בבית אוכלים בן אנד ג'ריס עם המשפחה. אנחנו רוצים להיות בהוויה אחרת, הוויה שמציגה תוכן. ואני חושב שדיברנו על זה פעם שעברה, ויגאל אמר את זה, של אנחנו מרגישים את התחושות האלה, ואנחנו כבר מקשרים את זה לאיזושהי חוויה אולי טראומטית שהייתה לנו, או שאנחנו מצפים שיהיה לנו משהו רע יקרה. אבל הדבר הזה הוא הכרחי, והוא דבר טוב, זה דבר חיובי.
אומר, יש fine line בין cool ל-cold.
ממש, ממש.
ואז נתת את הדוגמה של אני אוכל בן אנד ג'ריס עם המשפחה של זה גלידה. שזה אולי גם קול וגם קול.
אנחנו נמצא חסות, תקשיב גיל, אנחנו בסוף הפרק מוצאים לכם חסות, חייב להיות...
אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתחבר לזה, וכשאני מדבר עם חבר'ה, כשאני עובד עם חבר'ה על הנושאים האלה של חרדת קהל, אני מחפש, האם יש מילה אחרת שהם יכולים להגיד לעצמם על המצב הזה של רגע לפני והרגע של עולים למדרגות, במטאפורה, במקום פחד או חרדה. לגמרי. ואנחנו בדרך כלל מגיעים למילה התרגשות.
ממש.
והמילה התרגשות היא מילה שמרימה, בעוד שהמילה חרדה, המילה פחד, הן מילים שמורידות. עכשיו, ממש. פיזיולוגית זה מאוד דומה.
ממש, ממש.
לכן זה משהו שממש יכול להיות, אם זה מתחבר לכם, ואם כשאתם עומדים להציג משהו בפני מישהו, והמילה התרגשות מתחברת לכם כחלופה טובה למילים האחרות, ממש אפשר להשתמש בה. ולפני שאני עולה לבמה, או לפני שאני מתחבר לזום שבו אני אמור להציג, להגיד, כל כך מתרגש.
יש, ממש.
זה ממש, זה מביא לידי ביטוי את המקום האמיתי, האותנטי, וזה מחבר אותי לרגשות שלי. אחר כך כשאני עולה לבמה, וזה אני חושב עוד טיפ, שאם הייתי נותן לך את ההזדמנות, היית אומר, מדבר עליו עוד כמה דקות, אז אתה תחזק או תסביר אותו, מאוד כדאי לשתף את הקהל. אפשר לראות הרבה סטנדאפיסטים, קומיקאים, שחקנים, בעיקר כשעולים להופעת יחיד, מדברים על ההתרגשות שלהם ועל הלחץ שלהם. אני בפעמים הראשונות, וגם היום לעתים מדבר על זה כשאני מדבר מול קהל, ואני מבקש, אם אפשר, שהגווניות יהיו רכות, שזה לא יכאב, ואם יש ביצים, ואם יש ביצים, אז אל תזרקו עליי את הביצים שכבר בישלתם, כי זה נורא
כואב. בוא ניתן את הסבית. לא לזרוק ביצים ולזרוק הגווניות רכות. זה ממש להשתנה, זה טיפ חשוב. אני אגיד, מה אתה עושה בעצם הדבר הזה? אני חושב שאחד הדברים הלא פשוטים עבור קהל זה להחזיק את מי שמופיע. זה להחזיק את הרגשות שלו, וזה להחזיק את התחושות שלו, וזה להחזיק את האי-נעימות שלו. זה כמו סטנדאפיסט לא טוב שעולה לבמה, ואנחנו ממש מרגישים את זה בגוף. ומה שהסטנדאפיסט עושה, הוא ממש מנסה להסתיר את זה. וההסתרה הזאת זה אחד הדברים הכי שאנחנו בתור קהל מרגישים את זה בגוף. הפער הזה בין מה שאנחנו רואים לבין האי-נוחות שלו, שהוא ממש מנסה להסתיר את הדבר הזה. ומה שאתה עושה בעצם, אתה פגיע, אבל זה פגיעות שמגיעה עם אומץ. כי מה זה פגיעות? פגיעות זה אומץ, זה לבוא ולהגיד מול קהל, תקשיבו חבר'ה, אני מתרגש עכשיו. זה אומר שאתה מקבל את הדבר הזה, אתה לא בהתנגדות לדבר הזה, ואתה אומר לקהל, בוא נהיה ביחד בחוויה הזאת.
בדיוק, במקום לעלות בתנוחה של שמור פנים, אתה מכיר את התנוחה של שמור פנים, שני ידיים מול הפרצוף? אני לא עולה ככה, אני עולה ככה.
יש לי מלא מה להגיד, איזה נייס, מדהים. אז זה ממש מדהים, זה כאילו, זה סופר, זה מיינדסט שהוא מאוד חשוב, של אני בסוף עם עצמי. מה לי להגיד עוד כזה, בוא נדבר כזה מה קורה לנו באמת מול קהל. אז נגיד שאמרת עם השמור פנים, יש לנו נטייה לעלות על הבמה ולהרגיש את כל העיניים עלינו. וזה איפשהו, זה כזה, ושוב, זה מקום, הנה בוחנים אותי ומסתכלים עליי. אז אני מציע איזשהו טיפ שהוא כן דורש תרגול ומיומנות, אבל זה, לי זה עשה פלאים. לעשות פה שינוי של השיפטינג של הדבר הזה, לא מסתכלים עליי, אלא אני מסתכל עליהם. אני שולף ראשון את הקשר עין. אתה מבין את ההבדל? אני עולה לבמה ואני מסתכל. אני בעמדת כוח פה. ושוב, כוח זה לאו דווקא אצלי הולך למקום דושי, אני שליט, אלא אני זה ש... אני בעל בית פה כרגע, ואני מסתכל, אני בוחר להסתכל. וזה נורא נורא עוצמתי, ושוב, זה כן דורש איזשהו לתרגל, גם כל הדברים, גם העניין של ההתרגשות שאמרנו לפני זה, אז אני ממש מזמין את מי שמאזין, זה בעיקר דורש אומץ של לנסות את הדבר הזה. ואומץ, גם איפשהו דורש מאיתנו לא לברוח, לפני ש... זה כאילו קלאסיקה של CBT, לא לברוח לפני שהגרף החרדה מתחיל לרדת. כי שוב, אם אנחנו נעשה את כל אותם, אנחנו נגיד שזה התרגשות, אנחנו נשחרר את הגוף ונעשה כל מיני עבודה ונעלה מול קהל, ואנחנו נברח או נתחיל להימנע משהו לפני שהפיק החרדה יתחיל לרדת, אז איפשהו לא למדנו כלום, כי עדיין בחוויה שלנו החרדה ממשיכה לטפס, ויש איזשהו אסון עתידי שהולך לקרות. אז אני ממש מזמין את מי ש... לא יודע, מי ששומע, לשעות בדבר הזה, לתת לעצמו הזדמנות, כמו להוכיח כזה שזה, אוקיי, הגל בסוף, בסוף כל חרדה סופה להישבר.
אתה אומר בעצם במטאפורה של הצנחן, לעמוד על פתח המטוס ולהסתכל למטה. ליהנות מזה רגע.
מעניין. זה דרמטי, כאילו אני מרגיש שזה קצת לפני אולי. תשמע, כשאני צנחתי זה עשה לי לא טוב. אז אני לא יודע. אז קשה לי לתת את הטיפ הזה, אני קצת מאתגר אותי.
אנחנו מחברים חרדות, אתה אומר.
כן, כן. בוא ננתק חרדות, בוא נפריד חרדות. עכשיו, דיברת, אז כן, אז אמרנו כזה אולי באמת לדבר על מה שאנחנו מרגישים, ובוא שנייה נדבר על מה אנחנו, מה התחושות האלה ומה הרגשות האלה, כי אמרנו זה התרגשות, אבל בסוף אנשים עולים על הבמה, ואני ממש רואה את זה גם בסשנים שלי וגם בקורסים, ואתה רואה את התחושות גוף שלהם, ואתה רואה את חוסר הנוחות שלהם עם ההוויה הגופנית שלהם. אז בא לי כזה, רוצה להגיד על זה משהו?
אני מחלק את הסיפור הזה של התמודדות עם פחד הבמה לשלושה חלקים, ללפני, לתוך כדי ולאחרי. ובלפני אני לוקח את הפרפקציוניסטים ומנרמל להם ואומר להם תהיו קצת יותר ספונטנים, ואת החפיפניקים אני אומר להם רגע שנייה בואו נתכונן ונעלים קצת מהלא נודע. כי בסוף
מה, יש חפיפניקים שמגיעים עם פחד קהל?
כן, חד משמעית. מה זה חפיפניקים? זה, אתה יודע, נמצאים בקיפאון עד רגע האמת. פשוט מהחרדה. ואם רגע, בואו נתכונן ונעלים קצת מהלא נודע. ונפזר טיפה מהרפל. ונדע על מה אנחנו הולכים לדבר פחות או יותר, ומה אנחנו רוצים להשיג, ואיך לעשות את זה. עם הפרפקציוניסטים אני אדבר בדיוק הפוך. בואו נשחרר טיפה. כי אני מתכונן, ובסוף זה לא מושלם, ואז אני עולה עם החצי אחוז שלא התכוננתי, ושם את זה בפוקוס. אז זה החלקים שלפני.
כן.
בחלקים של התוך כדי, אז אתה דיברת על לקחת שליטה לתפוס את המבט, על לתפוס מבט של אחד, לעומת לדבר לכולם, להתעלם מרעשי רקע, לשתף ברגשות שלי ומה שעובר עליי את הקהל. זה העניינים של התוך כדי, ובאחרי אני רוצה לעשות ניתוח אמיתי, אובייקטיבי, לראות מה עשיתי טוב ואיך אני יכול לשכפל את זה, מה לא עבד ואיך אני יכול לתקן כשאני מנטרל את האשמה ולוקח אחריות. אז אני מסתכל על האפיזודה שבה הייתי מול קהל בשלושה חלקים, לפני, תוך כדי ואחרי.
מדהים. אז תשמע, פרפקציוניסטים זה עם, זה ממש, אני גם חלק מהעם הזה, וזה מלא עבודה, באמת, כי זה ממש לא פשוט. דיוויד מדבר על להעיז להיות ממוצע, נכון, זה משפט שלו, ואצלי זה, ההשפעה של המשפט הקטן הזה עליי היא הייתה מאוד מאוד דרמטית, כי שוב, זה כל הזמן הניסיון הזה של להגיד את הדבר הנכון, להיות שנון, וכל הזמן אני צריך כזה גם בלימודים, או כל הזמן אני, ואני צריך להיות כל הזמן כזה מושלם בדברים שאני אומר, והמקום הזה שפשוט כמו לסמוך על עצמי ולאפשר לעצמי להיות פשוט, להיות ממוצע, להיות פשוט, זה מתנה גדולה של אני כמו שאני, זה בסדר, אתה יודע, גם במעגלים חברתיים מול חברים שלי, או באמת מול, אני אגיד לך באמת, ברמת ה... אני בקורסים שלי בסדנאות, אני לא יודע איך תתחבר לזה, אני מחכה שתהיה איזושהי טעות, אני מחכה שמשהו יקרה, כי זה שם נולדים מלא רגעים קסומים, שאתה פתאום יכול להשתמש בזה, אתה יכול לרכב על זה, אתה יכול להתייחס לעצמך ביחס לטעות, ופתאום משהו, יש אוויר בחדר. אז אני ממש, הדבר הזה מבחינתי של התעוזה, כי באמת בהתחלה זה דרש ממני מה שלעשות איזשהו צעד אקטיבי, פעולה אקטיבית בתוך הראש שלי, של לשחרר, של מותר לך להיות גם פשוט, מותר לך להתבטא בצורה פשוטה, וזה דבר מאוד מאוד גדול, וזה כיף שאמרת את זה, כיף שדיברת על הפרפקציוניזם.
האמת היא שאני לוקח את, אני לוקח משפט אחר של ברנס, כי בשבילי זה לא חוכמה גדולה להיות בינוני, זו השאיפה שלי, אבל המשפט שאני לוקח מהדברים של ברנס בהקשרים דומים, זה פשוט, אל תיקח את עצמך יותר מדי ברצינות.
וואי, ממש.
Don't take yourself too seriously.
ממש, איזה קטע זה, כאילו, באמת, כמה אנשים, שוב, אתה יודע, אתה חווה את זה ממש, אנשים ש... מקובצים בתוך הדמות הזאת של המבוגר החשוב, וזה, אתה יודע, אנחנו דיברנו פעם שעברה, אני התחברתי גם לספיצ'ים שלי מול חיילים, אתה איפשהו גם עם הדרגות וזה, כי אנחנו נאחזים בדבר הזה, נאחזים בצורה, ואז שזה מתמוסס, אז פתאום, זה קשה, כי הדמות הזאת היא משרתת איזשהו משהו, ואני רואה את זה, אתה יודע, מנהלים, ראשי צוותים, ו... שכזה אני נגיד, אני נותן להם איזשהו משחק, לעשות איזשהו משהו של אילתור, או איזה משהו משחקי, ואתה צריך לראות כזה, לא, זה לא בשבילי, זה לא אני, כאילו, סתם, משעשע, ולמתוח את השריר הזה, ולאפשר לעצמנו, אתה יודע, זה קצת, להיות ילדים, זה דבר גדול, זה דבר ממש ממש גדול. בא לי שנדבר, אני לא יודע כאילו כמה זמן יש לנו, בא לי שנדבר על המקום הזה של, סיימנו פעם שעברה, עם ה... אם נדבר על כל ההוויה הגופנית שלנו, ואני חושב שאחד הדברים שבאמת מפחידים אנשים, והקושי של אנשים מול קהל, זה תחושות לא נעימות בגוף. וזה יכול להיות הגרון שלי מקובץ, או למישהו יש דפיקות לב מועצות, או דופק ממש גבוה, או מזיעים, או מסמיקים, כמו סחבק, אני הייתי מנבחרת המסמיקים, מה עוד? איזה עוד דוגמאות? רעידות.
הקול שלי רועד, זה קול שלי בוגד בי, הרגליים שלי מרגישות גומי. הבטן מתרגשת, וואי, שומעים את הבטן שלי ברם במיקרופון?
כן, מלא מלא פיצ'רים, יש לנו באמת מלא מלא פיצ'רים של... ושוב, אז אנחנו עסוקים נורא בלהסתיר את הדבר הזה. כי אנחנו בטוחים שא', מחשבות שלפני זה, שאם יראו את הדבר הזה, אז משהו יקרה, אולי יחשבו עלינו דברים לא טובים, אולי יראו את החוסר ביטחון שלנו, ואנחנו כל הזמן צריכים להקרין ביטחון, ואפשר לדבר עליה לפני, אבל בא לי שנייה לדבר על מה קורה לנו תוך כדי, ומה עושים עם זה. אז פעם שעברה באמת דיברנו שמה שאני עושה עם אנשים זה, וגם זה דיוויד, כאילו זה כאילו מבוסס על דברים של דיוויד ברנד, זה להושיב מישהו מול מצלמה, מישהו שמתמודד, נגיד בוא ניקח מישהו ש... מה היה הדבר האחרון? כל רועד, אהבתי את הכל הרועד. ואז באמת, מישהו שמדווח שהוא, כל פעם שהוא נמצא מול קהל, ושהוא נמצא בהתרגשות, ובלחץ וחרדה, הקול שלו מתחיל לרעוד. אז מה שאני עושה זה...
הקול של הבוגד בו.
הקול, ממש, הבוגד בו זה מילה, מה זה איך שחוזרת את זה? הגוף בוגד בי, הראש שלי בוגד בי,
ואני... זה באמת מה שעובר לך בראש כשאתה בתוך הסיטואציה, נכון? אתה נותן פקודה לגוף, והוא מסדר פקודה.
נכון, כי יכול, אתה יודע, אם נדבר בצבאית, כי הוא מבחינתו, זה פקודה בלתי חוקית. הוא מבחינתו, הוא כזה אומר, לא, אני רוצה לקפוץ על הרימון הזה, ואני מפעיל איזושהי מערכת אחרת שתעזור לך בכלל. אני מנסה לעזור לך בכלל.
כן.
מצחיק. אז מה שקורה לנו, אנחנו באמת מרגישים את הדברים האלה, נגיד את הרעד בכל, ואנחנו בטוחים במיליון אחוז משוכנעים שהקהל רואה את זה, ושהקהל ממש על זה. והוא שופט אותנו וכאלה, אז מה שאני עושה זה לשים מצלמה מול מישהו ולהכניס אותו לאיזושהי סיטואציה מורכבת, ודיברנו על זה פעם שעבר, פשוט בא לי לפתוח את המקום הזה טיפה יותר, ונגיד הוא עושה איזשהו ספיץ' של 3 דקות, ואני אומר לו פשוט תעשה מה שאתה עושה בדרך כלל, ואז אני שואל אותו, ואנחנו צופים ביחד בסרטון, ואני שואל אותו כאילו מה לדעתך, איך לדעתך יראו את החרדה? מה זה ספציפית? איך יראו את החרדה בצורה ספציפית? ואז הוא נגיד יגיד, כאילו מה, ברור שירד לי הכל, בוודאות. אבל כאילו מה, באיזה רמה מ-1 עד 10? אז 9. 9 זה יהיה דרמטי מאוד, בוודאות יראו את זה. ואז אנחנו צופים בהקלטת, אנחנו צופים בהקלטה, והוא כזה כאילו, טוב, זה לא 9 כאילו. לפעמים באמת ברמת הזה 0, וקורה לי, לא, קרה לא מעט פעמים, אבל לרוב זה יהיה כזה, טוב, לא יודע, זה כאילו 3, 4, 5, זה לא 9, זה מה שמתכוון להגיד.
כן, אנחנו... כן, לגמרי. ואיזה כיף זה, אם שיתפת את הקהל לפני כן, שזה מה שקורה לך, איזה כיף לשמוע אחר כך את הפידבק, בכלל לא רעד לך הכל, על מה דיברת?
כן, אני כן אשים על הסוגריים שנייה משהו, כי זה חשוב לי. בשלב מסוים צריך לשחרר את המקום הזה של להגיד לקהל, כי מה שאתה עושה בעצם, בשלב מסוים זה מפסיק לשרת אותך, כי מה שאתה עושה, אתה נותן להם משקפיים שדרכם הם רואים אותך. כי תחשוב, אתה עלית, אתה לאו דווקא, ברגע שאתה מבין שהקול שלך לא באמת רועד כלפי חוץ, ואתה אומר להם, הנה, תשימו לב, הקול שלי רועד, אז הם יתחילו לבחון אותך בפריזמה הזאת. אז לפעמים אני מזמין גם...
אז אולי אל תגיד את זה. אז אולי אל תגיד את זה. תגיד, יו, אני כל כך מתרגש להיות פה, אתם לא מבינים. לא ישנתי בלילה מרוב התרגשות של לראות אתכם, של מה זה הולך לעשות לי.
מדהים, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ממש. אז כאילו, פשוט לשים לב של... לא לתת לקהל שיהיה אחראי על החוויה הרגשית שלנו. זה נראה לי הטייטל הדבר. ברגע שאנחנו...
אני איתך.
ברגע שאנחנו כזה... כי הקהל, תן לו להיות קהל. הקהל, מה שהוא רוצה זה להרגיש בנוח. רוצה לשבת ולא לקחת עליך אחריות על המצב הרגשי שלך. שחרר אותו. וכן, עולה לי משהו אסוציאטיבית לראש, זה שהרבה פעמים יכול להיות שתתחבר. אנחנו נורא רגילים באחד על אחד, אנחנו יושבים מול מישהו, והוא כזה מעניין. או שהוא כזה כאילו, כן, אוי, זה מידע מעניין. זה חשוב. ואנחנו רגילים לקבל את הפידבק הזה. ואז משהו קורה שאנחנו מול קהל, הרבה קהל, אין איזשהו מספר מסוים מתי זה קורה הדבר הזה, אבל בשלב מסוים, אני בתור אינדיבידואל בתוך הקהל, מפסיק לקחת עליי את האחריות הזאת של ההנהונים וההסכמות, ואני פשוט יושב וצופה. ואז אני, שאני מדבר מול קהל, אני נורא רגיל לקבל פידבק מהאנשים, ואז אני יושב ומסתכל פשוט על ים של פרצופים, ים של אנשים, שלא מחזיר לי פידבק. אז זה פשוט, הנקודה הייתי ממש חשובה, כדי לזכור ש... פשוט מעל מספר מסוים של אנשים בקהל, האנשים פשוט מפסיקים לתת לך את הפידבק הזה, החברתי הזה של כאילו אני איתך, וזה לא קשור אליך, וזה לא קשור לתוכן שלך, זה פשוט, זה הדבר, ככה זה קורה.
זה עובדתי. החשיפה הכי טובה לזה היא לעשות את זה בזום מול ריבועים שחורים. תחשוב על מורים בבית ספר בתקופת הקורונה, אנחנו היום מעבירים לא מעט הרצאות וסדנאות בזום, וככל שתבקש מאנשים לפתוח מצלמות, תמיד יהיו את אלה שלא יפתחו.
כן.
או בגלל שאני בדיוק מניקה, או בגלל שאני בדיוק במיטה, או whatever, תמיד יהיו את אלה שלא פותחים את המצלמות, ואם אתה לוקח את זה אישית, זה יקשה עליך.
ממש. אז מה אתה מציע כזה, אולי כמו... מה לעשות, כאילו נגיד, מה לעשות בראש תוך כדי...
יש כמה דברים שאני עושה בפרקטיקה בסיטואציה הזאת. אחד, אני מקבל באהבה גם את הריבועים השחורים, אבל אני לא מקבל מהם הערות. אם אתה רוצה לדבר איתי, תפתח מצלמה אח שלי.
בדוק. בדוק.
אבל אם אתה רוצה להיות מאזין פסיבי, באהבה, מבחינתי לדבר אל מול מסך שחור, כולו, אני מקבל את זה באהבה ובקבלה, ואפילו זה מקל עליי, כי אני בדמיון שלי מדבר עם עצמי, יש לי תמיד בסיטואציות האלה, אני מפעיל גם את המסך שלי. כשאני בזום אגב, אני בדרך כלל, אני לא רואה את עצמי.
אני גם.
כי גם כשאני בפגישה מול אדם אחר, או מול קבוצה של אנשים, אני לא רואה את עצמי.
כן, אני גם.
אבל... בזום אני עלול, אם אני עובד רגיל עם הזום, אז התמונה שלי מופיעה מולי, ואז רגע המשקפיים לא במקום, והפוני בדיוק זז לי, ואני מתעסק בעצמי. והדיבור העצמי, דיברנו פעם קודמת על קשב. קשב לא יודע להתחלק יותר מדי באפקטיביות. אם הקשב שלי פנימה, אז הוא לא החוצה.
ממש.
אם הקשב שלי הוא על הוויז'ואל שלי, אז הוא לא עליך.
ממש.
זה אני לא רוצה להיות במקום הזה, לכן כשאני בזום, אני בדרך כלל עם התמונה שלי מוקטנת. אבל כאשר יש הרבה מאוד ריבועים שחורים, אני שם את התמונה שלי הכי קרוב למצלמה, ואז אני כאילו מסתכל למצלמה, בעצם אני מסתכל לעצמי, אני מדבר לעצמי, אני מדבר למראה, וזה פותר לי את הבעיה של הריבועים השחורים.
מדהים. לא, זום זה בכלל, זום זה מסע. כן. אז גם התחבר לי אולי איפשהו שהתחלתי להעביר דברים בזום, אז הייתי צריך לעבור שוב את הדרך הזאת, של לפגוש עוד איזשהו מקום כזה לא נוח, זה מעניין ממש להסתכל על זה.
כן. אני, אתה יודע, אני נשוי למורה לחינוך גופני, והיא לימדה חינוך גופני בזום.
וואו, איזה הזיה, העולם הוא הזיה. העולם הוא הזיה. יאללה, אז בואו שנייה, נדבר, אז א', באמת, כמו שלומדים מהניסוי הזה, שדיברנו עם המצלמה, שבאמת אנשים, by definition, אם תבדקו את זה על עצמכם, אתם תראו שהחרדה שלנו היא לא משתקפת החוצה כמו שאנחנו חושבים שהיא משתקפת. אם אנחנו בטוחים שזה 10, בוודאות שזה 5. לא בוודאות, אבל אני ממש מזמין אתכם לבדוק את הדבר הזה. ושוב, אני חושב גם אצלי, הדרך הייתה כרוכה בלעבור את הכואב הזה. מה הכוונה? אני זוכר שאיזה יחסית מזמן הייתי באיזושהי סיטואציה חברתית, והסמקתי ממש, הייתי סמוק, כי חם או לא הרגשתי בנוח, לא משנה, לא הנקודה. והדיפולט שלי היה, טוב, זהו, ביי. האירוע החברתי נגמר, וצריך ללכת הביתה, כי עוד שנייה יצחקו עליי, כי אני לא מצליח לתקשר את עצמי כמו שאני רוצה, שאני אדום, שאני מרגיש את החום בלחיים, וכי. ואז אני גם, זה היה כאילו מלווה ב-CBT וזה, אמרתי, לא, לא משנה מה, אני נשאר. אני נשאר כאן עד הסוף, לא משנה מה הולך לקרות. אני מוכן לשלם את המחיר. והמחיר בראש באותה סיטואציה הוא דרמטי, זה דרקון שבא לתקוף אותך כזה. כי כל מה שאני רגיל עליו זה כזה, תברח, אתה חייב לברוח מפה. ונשארתי, ובעיקר אתה רואה שלאף אחד לא אכפת. לאף אחד פשוט לא אכפת. זה ממש מעניין.
זה לא מעלים?
אני חושב שזה מרפא איפשהו, המקום הזה. זה פשוט מרפא, שאנחנו, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים גם בסדנאות שלי, זה כזה, הרבה אנשים נמצאים בתוך החדר, וכל אחד ממש מרוכז בעצמו, אם הוא היה מצחיק, או שהוא עשה איזושהי תנועה מעניינת, אני, וזה מצחיק שמלא אנשים נמצאים בתוך החדר, וכל אחד ממש חושב על עצמו, וזה פשוט משעשע אותי. כל פעם מחדש זה כזה מפתיע אותי, יש בזה משהו ממש ממש חמוד. עכשיו, בא לי להגיד כאילו למה זה קורה, למה הדבר הזה, למה אנחנו כל כך בטוחים שהתחושות שלנו בחוץ. קוראים לזה, נראה לי זה גם של דבי, קוראים לזה אשליית השקיפות.
כן.
אנחנו בטוחים, כן, נייס. אנחנו, עשיתי שיעורי בית, תראו אותי. אז מה זה אשליית השקיפות? זה אנחנו ממש בטוחים שהחוויה הרגשית שלנו והחוויה התחושתית שלנו, מה שקורה לנו בפנים, מה ששלנו, כולם רואים את זה, אני שקוף.
על השולחן.
על השולחן זה בחוץ. ועכשיו אני חושב שהנטייה שלנו לחשוב על זה, זה כאילו, כי אנחנו תכלס שומעים את אותם הדברים, אנחנו רואים את אותם הדברים, אנחנו נמצאים באותו כזה סטינג של משחק מחשב כזה מצחיק, ושוכחים שמה שקורה לנו בפנים זה שלנו, ואנשים לא יכולים להרגיש את זה ולא יכולים לחוות את זה. והסיבה, כזה, ולמה, כי תחשוב שאנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה המלחיצה, המרגשת הזאת, ויש לנו נטייה להסתכל על עצמנו טיפה מבחוץ. מה הכוונה? זה כזה כמו שאני אשאל אותך עכשיו, אני מאוד אוהב את זה. אני אשאל אותך, תגיד, בבית שבו גדלת בתור ילד, מה היה הצבע של הקירות החיצוניים?
קרם.
לא שמעתי?
קרם.
קרם, יופי, והדלת שלך בבית שם איפה שאתה, איך היא נפתחת? היא נפתחת כזה מבפנים, שמאל, ימין.
אתה באמת שואל, אני באמת זוכר.
לא, אני רוצה, תגיד לי.
כן, בבית שבו גדלתי בילדותי.
עכשיו
הדלת היא חומה, היא רב בריח והיא נפתחת מימין לשמאל.
נייס, מהמם. עכשיו, מה היית צריך לעשות בשתי הסיטואציות? לדמיין, נכון? לדמיין משהו, ואז לשלוף משם את התשובה. נכון? ומה שקורה לנו בקהל, זה גם, זה אותו דבר. אני נראה בתוך הסיטואציה, ואני כמו מדמיין מבחוץ, איך כל הדבר הזה נראה. איך אני מתפקד, איך זה נראה, מה חושבים עליו וכאלה. עכשיו, מה הבעיה פה בסיפור הזה? שנייה, תני רק, הבעיה פה, שאנחנו צובעים את התמונה הזאת בצבעים של הרגש שלנו. בצבעים של החרדה, בצבעים של הלחץ, ואז התמונה הזאת היא מעוותת, היא מקבלת צבעים כזה של אפלוליות וחרדה, והנה שומעים את הקול שלי רועד, אבל זה פשוט תמונה שקרית, זאת לא תמונה אמיתית, זאת תמונה
שמייצגת... זאת תמונה שקרית, אני מתחבר לגמרי למה שאתה אומר, אני מה שנקרא מצטרף לשולחן ומכפיל, כי התמונה היא כאילו תמונה מבחוץ, אבל היא ב-MRI. היא מבחוץ, אבל פנימה, לא רנטגן, הרבה יותר חזק מזה. עכשיו, האמת היא, שאם באמת הכל היה על השולחן, אם הייתה באמת שקיפות, לא היה מקום על השולחן מרוב הרגשות והפחדים של כולם. וזה מאוד מאוד מנרמל את הסיטואציה. כי אתה יודע, אתה מתרגש, ואתה בטוח שרק אתה מתרגש. אתה מאוד מאוד מיוחד בזה שאתה מתרגש בסיטואציה. אם זה היה על השולחן, היית רואה גם את ההתרגשות שלי, ואת הלחץ שלי, ואת הפחד שלי, ושל שאר הנוכחים. השולחן היה עמוס בכל טוב.
אהבתי את זה ממש, ממש. כי שוב, האוניברסליות של הדבר הזה, להפסיק לחשוב על עצמנו כאילו אנחנו איזה ייצור ייחודי, שרק אנחנו חווים את הרגשות האלה, ורק אנחנו באמת, ברגע שאתה מתחיל לדבר את זה, ולקבל גם פידבק מבחוץ. הייתה לי איזה מישהי שכזה ליוויתי אותה, היה לה רעידות בידיים. היא מישהי, היא כזה, היא מנהלת כספים בחברה מובילה, רעידות בידיים, ועבדנו על זה, ועשינו איזשהו תהליך, וקיבלתי מהטלפון באיזה מוצש, מתרגש, ממש מתרגשת, כזה ממש באיזה. מה שהיה זה שהייתה באיזה הופעה, הרצאה כזה של איזה מישהי שהיא מדריכת הורים, לא יודע מה, והיא מישהי מפורסמת, כזה ממש מדריכת הורים מטורפת, אני לא בתחום, אבל כאילו מישהי ממש כזה מובילה, ואז זאת שליוויתי אותה, סיפרה לי שהמדריכת הורים עלתה לבמה, ורעדו לה עדיין, והיא דיברה על זה גם, והיא הייתה בשוק, איך יכול להיות שרועדות לה ידיים, והיא מרשה לעצמה לעלות ככה מול אודיטוריום של לא יודע, שזה 400 איש, ולדבר על זה. זה ממש מרתק, ואז שאלתי אותה, ומה חשבת, מה, היא כזה, לא, כאילו, מה זה משנה, זה לא, הידע שלה הוא לא קשור לזה שרועדות לה ידיים.
וליבי יצא אליה.
מה זה?
וליבי יצא אליה.
לגמרי, אני כזה, א', היא באמת אמרה את זה שממש כזה הרגשתי אותה, זה היה לי מאוד אפילו נעים שהיא כזה אנושית, אבל בעיקר זה לא הוריד ממנה ברמת הידע שיש לה. יש לה ידע שאני רוצה לקבל, כאילו אנשים שוכחים שהם לא נמדדים ביכולת ההופעה שלהם בפני קהל. זה כאילו אנחנו, לא יודע, זה מצחיק, אני כן, אני לא יודע אם אתה יודע, אני עושה לפעמים סדנאות של פריסטייל ראפ, זה גם כלי של התפתחות ובוא נבטא את עצמנו בחופשיות. ואז אחרי שעתיים שאנשים באמת עושים ומצליחים לעשות איזשהו משהו, זה הזיה שהשיפוט שלהם מתחיל ב, אני לא ראפר טוב. אתה מבין? כאילו, כמה מהר אנחנו מתחילים להיות שיפוטיים כלפי עצמנו, אז גם פה, כאילו, אתה לא יכול... מי אמר לך שאתה צריך להיות פרפורמר מטורף עכשיו? כאילו, לא מודדים אותך בזה, מודדים אותך בידע שאתה רוצה לתת לאנשים.
ובדיוק במקום הזה, כמו שדיברנו מקודם, היא שמה את זה על השולחן, היא שיתפה את הקהל שזה עומד לקרות, או יש סיכוי טוב שזה יקרה, וזה הפסיק להיות אישו. אגב, רק כדי לנרמל את הקטע הזה של הרעד בידיים, כי הרעד בידיים הוא באמת תסמונת מוכרת במצבים כאלה. איך אפשר להסביר אותה? הגוף נמצא מפעיל FFF. ומפריש המון אדרנלין. אבל הסיטואציה לא מחייבת המון אדרנלין. אני לא נכנס עכשיו לקרב יריות או, 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 או מכות. הגוף לא צריך את האדרנלין הזה. אבל הוא פש. לכן האדרנלין צריך להתפרק. והוא מתפרק דרך תנועות לא רצוניות. הוא פשוט מתפרק ככה.
זה הדרך שלו לצאת.
בדיוק. וחבר'ה צעירים שמתגרים בהם, ולא מגיבים באלימות, רואים את הרעד בידיים ומפרשים את זה לעצמם כפחדנות, מה שגורם לכל מיני דברים אחרים, כגון ערך עצמי ירוד, ולפעמים לתקוף.
וואי, איזה
נקודה... בסך הכל האדרנלין שמתפרק.
איזה נקודה חשובה שאתה אומר עכשיו. באמת, עכשיו, אני רק אחזור על זה, כי זה באמת חשוב. אתה אומר שחבר'ה צעירים נמצאים בסיטואציות מלחיצות, והם מתחילים לחשוש, או הם נכנסים לאיזושהי סיטואציה של יכולת שהם יצטרכו ללכת מכות. ואז מתחילות לראות להם הידיים, ואז הם אומרים כזה, לא, זה, אני מפחד עכשיו, במקום, לא, זה אדרנלין של אני אני רוצה...
וכולם רואים, וכולם רואים. ואיזה פחדן אני.
קטע חזק, אהבתי ממש. כן, אז שוב, זה חוזר על הגוף שלנו, של... הוא חכם בצורה אחרת, לא הייתי מגדיר אותו חכם, אבל זה... יש לו כל מיני טריקים שבאמת באים לשבור עלינו, אולי לא בצורה הכי יעילה. אמרת פעם שעברה שהוא עצלן ומשהו, נכון, עצלן ו...
המוח, המוח שלנו, עצלן ונצלן. כן, הוא פשוט זה... רוצה לחסוך באנרגיה, הוא רוצה להשיג מקסימום אפקטיביות, אתה יודע, הוא לא סוציאליסט המוח שלנו.
ממש ממש לא. נייס, מה עוד אנחנו רוצים להגיד?
אנחנו רוצים ככה להתחיל לסיים, אנחנו 3/4 שעה באוויר.
וואלה,
אני חושב שדיברנו על עיקרי הדברים, גם על הלפני, גם על התוך כדי, וגם על מה שנקרא תחקיר אירוע של אחרי, ולזכור שאנחנו לא אשמים גם כשאנחנו אחראים, כי כשאנחנו אשמים אנחנו לא אחראים, אנחנו מנקים מעצמנו את הצורך להשתפר, אני אשם, אתה יודע, אני מאוד אדלריאני, בתפיסת עולמי, כי משם גדלתי, ובתפיסה האדלריאנית אומרים שנקיפות מצפון זה הדרך של האדם להמשיך לעשות את מה שהוא עושה, את הדברים הרעים שהוא עושה, בלי להרגיש רע עם עצמו. אז בואו נוותר על ההאשמה העצמית, ונחקור איפה אנחנו יכולים להשתפר, ובמקומות שהיינו טובים לתת לעצמנו... פידבק חיובי, זה, זה, זה חוקי, זה מותר, וזה לגמרי לא מזיק להרים לעצמנו לפני שאנחנו עולים לבמה.
גם במה שסיפרת עכשיו, אני ממש אומר כמה זה אמיץ אפילו לתת לעצמי פידבק חיובי. ממש דורש אומץ. כאילו להגיד, לא, אני רוצה להחליט שאני רוצה לראות את עצמי באור חיובי, זה דבר מאוד גדול.
כן. רגע, היה לי לעונג. אני בטוח שאיגל יענה לשמוע אותך גם הפעם, כי הוא לא שמע בגוף ראשון.
אני ממלא את החלל, אני
מרגיש
שזה...
מה זאת אומרת, סגירה
בצורה
טובה. כן. זהו, שיהיה לנו המשך שבוע נפלא, ותודה שהתארחת איתנו.
ממש ממש תודה רבה. ביי ביי.
ביי ביי.